עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה להנהלת בתי החולים של הדסה בירושלים, שהודיע לעובדים כי מי שלא חוסן או חלה בקורונה והחלים, לא יוכל להגיע לעבודה. גם לא יוכל לשלוח את ילדיו למעונות שמפעילה הדסה לילדי העובדים. תצאו לחופשה על חשבונכם, אמרו להם. ככה, חד וחלק. וכך צריך להיות, ולא רק בבתי החולים שבהם הסכנה גדולה מאוד, וכל עובד חולה יכול לגרום דלקה בשדה קוצים, גם בכל מקומות העבודה שבאים במגע עם קהל, בחלל סגור ולפרקי זמן ארוכים, כך צריך להיות. נהגי אוטובוסים ומורים, שוטרים וסוהרים, צוותי אמבולנסים ובתי משפט, רובם בטח ישמחו שיזכו לחיסון גם כשהם בריאים ובני 30, אבל מי שמסרב מטעמים עקרוניים, כל הכבוד, אבל לא על חשבוננו, שיצא לחופשה עד חלוף המגפה, כי המדינה חייבת להגן על הציבור מפניהם.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר הרע. התמונות מהחתונה החרדית בתולדות אברהם בביתר עילית אתמול הן בעצם קיצור תולדות הסיפור העגום שלנו כאן בקורונה היום. העובדה שהאירוע בו רקדו והזיעו זה על זה מאוד חרדים תואם עם המשטרה, העובדה שהשוטרים קיבלו ברכה מהאדמור והתקפלו בהכנעה, העובדה שבביתר עילית נכון לעכשיו 26% חיובי בבדיקות של הקורונה, העובדה שכל המדינה הולכת להיכנס לסגר רביעי, לא שלישי, רביעי, בגלל קבוצות המגזרים הלא נשלטות, וצריך להוסיף כאן גם את הערבים. כל העובדות האלה ביחד הן 40,000 שוטרים רעים. למזלנו יש כאן גם לא מעט רופאים טובים, אז חלקנו עדיין בחיים. תודה.
את העיקר החמצת.
וכרגיל, נו.
הוא קיבל גם כוס יין, הוא שתה בתפקיד, הפקח,
אוהבי. איי, איי, איי. ונהג אחר כך.
כנראה.
אתה מבין, איפה הינשוף כשצריך אותו. תראה, אמר לנו מקודם אסף ומפיקנו שבבני ברק רשמו דוח בחתונה. כן,
בחתונה של ארלוי. ואני הגבתי על זה ואמרתי שחתונה של ארלוי, אני אישית מפזר עם שני נכדים, אבל אני לא אעז להתעסק עם הרב ארלך.
בוא נאמר ככה, נכדים מהמבוגרים יותר, נכון?
לא, ארלוי.
כי מכירותי עם המשפחה ועם נכדיה, אתם מסוגלים לפזר עוד כמה דברים, חוץ מחנה לחמה, ששם אתם פתאום כל הגבורה נעלמת.
שם באמת אנחנו מצאת מקום חרפתנו, מה שנקרא.
בקיצור, צחוק צחוק, אבל בצבא היינו אומרים, פתאום נזכרתי, צחוק צחוק צחוקן. אבל זה על חשבוננו הצחוק הזה. עורך ומפיק אסף נבו, החייל לשידור תום זוהר. טוב, אז אני חושב שאתה יודע, בוא נתחיל לעבוד, כי זה מה שמצופה מאיתנו. ואני החלטתי לחזור, מכיוון שאני קצת משדר לסירוגין לאחרונה, אז לחזור בגדול. ואני מכריז על תחרות הגמר הגדול של אנשי הקורונה, אוקיי?
סקר הסקרים.
אגב, אנשים חושבים שאנחנו תואמים, אנחנו לא מתואמים, הוא לא יודע כלום. הוא יושב בכפר אדומים, וכל מה שהוא יודע זה שצריך להוריד את חן אל האחמר. אז ככה, תחרות הקורונה רבע גמר. את מי מאושיות הקורונה הנ"ל אתם הכי אוהבים? סוגריים, שני הראשונים היום יעלו לחצי הגמר. אני מקווה, זה מובן, נכון?
כן, לגמרי.
פרופסור ברבש, פרופסור ערן סגל, פרופסור רוטשטיין, פרופסור בליצר. יהיו גם סדרות שזה לא רק פרופסורים. בכפוף להתנהגותך, יכול להיות שגם אתה תוחדר לשם, כמו שאני נוהג לעבוד, זה נחליט בהמשך.
אבל התחרות, ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי השידור ובני משפחותיהם.
ובני משפחותיהם. אז עשינו את זה, תצביעו ותשפיעו. ותגידו, או אתה תגיד, על מה לא נדבר היום.
עוד שעה ישיק דני יתום את מפלגת הגמלאים החדשה שלו, שנשמע בשורות טובות, ישורות ונחמות.
ההודעה על מותה של טניה רוברטס, אחת מנערות ג'יימס בונד, הייתה מוקדמת מדי. You only live twice.
לא ברור עדיין אם באוהל החיסונים של איכילו ועיריית תל אביב חוסנו מורים או מצביעים בבחירות לעיריית תל אביב.
הנהלת משטרה רביעית הוצתה בגליל בתוך שבוע, מהמשטרה מסר הדיפלומט התורן שמדובר ברצף אירועים חריג.
ניצן הורוביץ ממרץ מוכן לשבת בקואליציה עם ליברמן. הורוביץ כנראה מכיר את ליברמן יותר מרוב המצביעים של ישראל ביתנו.
צהל הודיע שבכוונתו להרוס שתי קומות בבית שבו התגורר המחבל שרצח את אסתר אורגן. תמה 36, זה 38 פחות 2.
הדמוקרט רפאל וורנוק, שזכה במושב בסנאט מטעם ג'ורג'יה, הוא חתיכת שונא ישראל שישמור השם.
חולדאי צירף לרשימתו החדשה שתי חברות כנסת, שתי חברות וסגן רמטכ"ל אחד.
בנק פלסטין עצר את המשכורות למחבלים. נתניהו בטח ימצא איזה פטנט כדי להבטיח שלא יגיעו חלילה לפת לחם.
בוא, אני מקריא גם את האחרונה. השוטר שרצח את אשתו נידון רק ל-29 שנות מאסר כי הביע חרטה, אז אני מביע חרטה על זה שמינו את השופט ששפט לדבר הזה לתפקידו. אוקיי? חרטה. רגע, אבל אולי קצת תיקונים לשוטרים. שנייה, נפל לי התופס.
נפל השוטר במילוי תפקידו.
מה רציתי להגיד? קודם כל אני מסתייג מהחולדאי צירף, לפחות אחת מהמצורפות, פרופסור קרין נאון, אני מכיר הרבה מאוד שנים, והלוואי,
הלוואי
שהיא תהיה, וכל הארבע נשים מזרחיות וכאלה. ניצן הורוביץ, תקשיב, בוא, הרצון להעיף את ביבי גובר על ההסתייגות מליברמן, מה רע בזה?
לא, אני חושב שההסתייגות מליברמן צריכה להיות קטנה משמה שמקובל בציבור, כי הוא באמת לא ימין קיצוני.
אולי ימין קיצוני, אתה מסכים
איתי על שבוע? אין בעיה לשבת איתו.
קודם כל, אני מדבר כאן עכשיו ברדיו הזה, וזה לא אני, מישהו שכבר ישב איתו.
נכון, ולכן אני מעיד, מה שנקרא, עד מומחה.
אתה מסכים איתי אבל שהוא יותר ימני מנתניהו לפחות?
אני לא חושב שנתניהו ימני, אבל...
לא, לכן אני אומר, זה יחסי, הכל יחסי.
כבר מזמן, לא, אני לא חושב שהוא יותר ימני ממנו, לא.
בחייך. התנתקות, גלעד שליט, עזה, you name it, אבל בסדר, זה ויכוח אחר. יאללה, בוא נתחיל. חיים גולדברג, הוא כתב וצלם בכיכר השבת, שלום.
ערב טוב לך.
מה, נדבר איתם ביחד? נעלה גם את ג'וש בריינר מהארץ, שלום ג'וש.
אהלן חברים.
זאת אומרת, גם הכופרים וגם החרדים ביחד איתנו על אותו קו.
הכי חשוב, יש פה שני עיתונאים.
נכון, וחיים גולדברג, דיברנו עם אהרון רבינוביץ' על התמונאי והחתונאי, והוא אמר, רבותיי, באצילות, זה לא אני, זה חיים גולדברג התותח. אז הנה אתה איתנו, ספר לנו על האירוע.
האמת היא שלא הייתי שם, אתה יודע מה? לא הייתי שם. ויאמר, אתה יודע מה, על האירוע הזה ידעתי מוקדם מאוד, שוטרים הגיעו לשם מוקדם מאוד, שקלתי לנסוע לשם, לביתר, לבדוק מקרוב מה קורה, לא חשבתי שזה מה שיקרה בסוף, אבל שיערתי לעצמי שהשוטרים אחרי שתי דקות או שלוש דקות ילכו.
למה?
כי זה הכי קל. להוציא הודעת דוברות בבוקר שנתנו דוח, וחקרנו את המארגנים, והתקשורת לא תעלה על מה שהיה שם, וזהו.
בן אמר בתחילת התוכנית שהאירוע היה מתואם עם המשטרה. אתה מכיר את זה?
תראה, בחסידות שם טוענים שהיה תיאום עם המשטרה, ואני לא בהלם. אתה בהלם מזה?
כן.
אני לא.
כן. אני הייתי בטוח שבמקרה כזה השוטרים שלא רוצים להתקוטט איתם פשוט ימחקו את זה מהיומן של הפניות של היומנאי וזהו.
אני לא חושב שזה הסיפור פה להתקוטט. אני לא בהלם מזה שזה היה מתואם. אתה יודע מה? אני אשלים רגע את המשפט הקודם. ברגע שקיבלתי תמונה מהמקום, ראיתי שוטר יסם עומד עם מגן פלסטיק, אתה יודע, כמו בשטחים, עם מגן פלסטיק שלא... כמו מהפרות סדר קשות בהר הבית. ואמרתי לעצמי, באיסאוויה לא נכנסים ככה שזרוקים אבנים, ובמוצאי שבת בהפגנה האלימה של הנערי גבעות גם לא הגיעו ככה, ומשהו היה נראה לי מאוד מוזר, כאילו מישהו מנסה להצטלם פה ולהראות איזה לא יודע מה, וכבר אז הבנתי שמשהו פה לא מריח טוב.
רגע, ואת התמונה המפורסמת שחורכת את הרשת של השוטר שמקבל שם ברכה מהאדמו"ר, מי הביא?
מביא כתב אחר שלנו, שמעון שפר, הוא הביא את התמונה הזו, שוטר, לדעתי תמונה יותר מצחיקה משוטר לובש איזה כיפה שהלבישו לו בכניסה, אתה יודע, כיפה של...
כן, הכיפה לבנה הזאת.
ירמולקה, לובש אותה ונכנס לקבל ברכה מהאדמו"ר. לא יודע אם השוטר היה יותר תמים או טיפש.
טוב, קודם כל אנחנו, ארי, אנחנו נפנה לעורכי דיננו בהמשך לבדוק אם יש פה תביעה של הם גונבים לנו את השוטר הטוב והשוטר הרע. זה אחד, ונעבור רגע, תישאר איתנו חיים לג'וש בריינר, שמייצג שלא בטובתו פה את המשטרה. תגיד.
לא, מה פתאום?
בסדר, מעיניתי אותך, נו, שלא בפניך. תן לנו את הצד של המשטרה, מה הם אומרים היום?
תראה, זה מביך.
מאוד.
אני חושב שאין קצין בכיר במשטרה שרואה את התמונה הזאת ולא נבוך. קצין משטרה שנכנס למבצע אכיפה נגד על תקנות הקורונה, לאירוע שאין ספק שמפרים בו לפחות חמש תקנות שאני יכול להעלות על דעתי, ניגש עם כיפה, כלומר הוא בא במודע, כמו שזה נראה לרב של האירוע, לקבל ברכה. זה אירוע שהוא מביך, אבל הוא גם למעשה הוא מתאר את האכיפה של המשטרה במגזר החרדי במשך כל הסגרים האחרונים. סוג של ישראבלוף, כולם יודעים מה קורה. אף אחד לא אוכף באמת. ורק אתמול גם פרסם חיים ידידי וגם אצלנו בעיתון הארץ על כך שבמח"ש פתחו בחקירה על קצינים במשטרת מחוז ירושלים שרימו את המפקדים שלהם והעבירו דיווחים כותבים על התקהלויות של חרדים כאילו הם לא התרחשו. ועל סיכומים שהיו להם מראש עם ראשי המגזר החרדי.
אז מה אתה אומר? שזה דרג נמוך במשטרה? זה לא משהו שמחלחל מלמעלה?
עזוב, דרג נמוך, אריה, בחייך. לא רוצים לאכוף, לא יכולים לאכוף. קל להם יותר לאכוף את התקנות
קורונה. אז למה פתחו בחקירה נגד אלה? אז למה פתחו בחקירה נגד אלה ששיחקו את החלק שלהם במשחק?
כי מחש זה משהו אחר, מחש צריך לחקור.
קודם כל מחש זה משהו אחר באמת, אבל אני גם לא תולה הרבה תקוות במחש לצערי הרב בשנתיים האחרונות. זה ישראבלוף שכולם יודעים את התפקיד שלהם, החרדים ימשיכו לעשות את ההתקהלויות, לא כמובן כל החרדים, אבל יש כאן קהילות שלמות שממשיכות לשים פס על התקנות, ממשיכות להתקהל, ממשיכות לקיים תפילות המוניות, לא שמות מסכה. המשטרה אוכפת ממש בשוליים של השוליים, בטח לא במספרים גדולים שהיינו מצפים מהם, והתוצאות בעצם, בסוף התחלואה מדברת, אין מה לעשות.
אתם יודעים מה מציק לי, אבל שעכשיו המשטרה לא תאכוף את תקנות הקורונה. עכשיו המשטרה תאכוף חרדים מסוימים בשביל הודעות דוברות לתקשורת. עכשיו אני מעריך בהערכה הגסה שביום יומיים הקרובים הטלפונים של כולנו יוצפו בהודעות של המשטרה לעיתונות, עצרנו חתונה פה ועשינו את זה ונכנסנו לאכוף פה ופה זרקו עלינו אבנים. הם לא באמת הולכים עכשיו לאכוף את תקנות הקורונה, הם עכשיו הולכים למסע תקשורתי
להביא תמונת ניצחון, להשתיק אותה.
תראו, אני יכול להביא, בסגר היה בין השאר בחגים והיה ביום כיפורים, וכשיהודי הולך לבית כנסת ביום כיפור אני יכול להבין למה לא נכנסים קלגסים ומגרשים אותו משם, אבל מדובר בחתונה, לא ב 13 עיקרי האמונה שלנו.
אנחנו נערוס, אבל שאנחנו נערוס להם את החתונה, אנחנו נערוס להם ביום הכי שמח בשנה. תשמע, אני עכשיו דיברתי עם בכירים במשטרה, אנחנו כולנו שומעים את הקולות שעומדים לפתוח במגזר החרדי במספר קהילות את מוסדות החינוך כאילו אין דבר. אוקיי, כאילו לא קרה דבר. אני שואל את המשטרה, תגידו, אתם מתכוונים לאכוף את זה בצורה שונה? הם מצירים בראש גלי שהם מתכוונים לפתוח פה מוסדות חינוך, ואומרים לי לא, כמו שהיה, כמו שאנחנו בסגרים הקודמים, אנחנו לא מתכוונים להציב שוטר בכל בית ספר, אנחנו לא מתכוונים להיכנס עם שוטרים לבתי ספר. סליחה? אתם לא יכולים להציב שוטר בכניסה לכל מוסד חינוכי בבוקר כדי שלא ייכנסו וילמדו שם תלמידים ויצביקו אחד את הגנים?
אז בוא, אני מנצל את זה שהזכרת מוסדות חינוך וכדי לחשוב קצת קדימה. חיים גולדברג, קודם כל, אתה יודע להתקן אותנו, היו פרסומים היום שמרן הרב קניבסקי בעצם אומר להמשיך ללמוד, אחר כך זה הוכחש. אז מה בעצם התמונה? האם נכון מה שאמר פה ג'וש, שכמו בסגרים הקודמים חלק מהמוסדות ימשיכו להיות פתוחים, ומתי אתם מכריזים על עצמאות כבר, וזהו, נתפרד שתי מדינות, שהמשטרה שלכם תשבור את הראש? למה אנחנו?
האמת היא, האמת לאמיתה היא, שאני ממש מנסה, תודה, בכוח להרחיק את עצמי מהסיקור של מה הרבנים אומרים על הקורונה ואיך החרדים. אני יותר מנסה להתמקד בקטע המשטרתי חרדי, אבל בזמן שהרב קניבסקי אמר את זה אתמול, ואני מאוד מכבד את הרב קניבסקי, ואני יכול להגיד לך אולי שאם היה לי ילדים יכול להיות שהייתי שומע לרב קניבסקי ולא למשרד הבריאות. האמת היא שיש לי פחות אמון במשרד הבריאות, אבל זה לא הנושא. אתמול דחיתי את החתונה שלי, אני אמור להתחתן עוד שבועיים, דחיתי את החתונה שלי בגלל הסגר, סגר שאני חושב שהוא, אנחנו נגיע לעוד סגר בסופו של דבר, זה לא...
אבל לגבי הרב קניבסקי נאמר שהיום הוא נתן בכתב משהו. הוא נתן בכתב למלא את התקנות, לשמוע לרופאים ולמלא את התקנות.
אז הוא אומר לסגור את בתי הספר. המשמעות של לשמור על התקנות זה לסגור את בתי הספר. אם יהיה כאלה שלא יסגרו.
תשמע חיים.
אני אגיד לך יותר מזה. אני יודע על מקומות שמפירים בהם את ההנחיות. לא היום. זאת אומרת, לא יום או יומיים. אלא תקופה כבר ארוכה, בוא נגיד, מהסגר הראשון ועד היום. המשטרה יודעת עליהם. אני לא צריך להגיד את המקומות האלה בשידור, כי אני עניין סתם להציס את הדברים האלה, אבל המשטרה יודעת עליהם ונמנעת מלהגיע לשם. העניין הזה של
תשמע חיים, אני חייב להגיד לך, שמעתי את המונולוג שלך מקודם, והוא בעצם תמצית הסיפור. מצד אחד, אני חושב שאתה מבין שצריך לקיים את התקנות, עם כל זה משרד הבריאות, זה לא עניין של משרד הבריאות, משתולת פה מגפה. מצד שני, כיהודי חרדי, אני אומר את זה במלוא הכבוד, אם היו לך ילדים, אתה מודה שבעצם היית נשמע להוראה של מרן קניבסקי, וזה הסיפור, פה הסיפור שלנו, נמצא אנחנו בדיוק עליו, ואין משטרה שיודעת להגיד לך, אדוני, אם לא תעשה את זה, תלך לבית סוהר, כן ג'וש, בדיוק תוכל לדבר.
יש פה עיתונאי שכבר שנה יודע על מוסדות שפועלים בניגוד לתקנות. אני מניח שאם חיים גולדברג יודע על זה, המשטרה בוודאי יודעת על זה, שהיא יכולה להפעיל עם תאים מודיעים על ארגוני פסיעה, זה בטח יכולה לדעת איפה לומדים ואיפה יש חתונות. המשטרה, כמו שאמרתי, היא לא...
ג'וש, אני אתקן אותך, זה יותר גרוע ממוסדות חינוך. אני מדבר על מקומות שיש בהם אירועי ענק יום-יום. אבל אתה יודע מה, אני לא, אם הייתי חושב שאני מציל חיים, שאני מפרסם את זה והמשטרה תבוא לאכוף, אני לא באמת חושב שאני אעשה את זה. אני חושב שיש לנו משטרה שבשנה האחרונה היא הוכיחה שאין כישלון גדול יותר ממנה.
ג'וש, באמת תסביר לנו, ג'וש, לסיום תסביר לנו אולי מה מפחיד כל כך למשטרה? אני מבין שהמשימה להיכנס עכשיו לכל הכפרים הערביים ולסוף את הנשק הלא חוקי באמת מפחידה, זה יכול להביא מלחמה, אבל חרדים, בוא תשמע, בסוף זה חבר'ה מעשו קצת הפגנות ומכתזיות, מה מפחיד כל כך למשטרה במגזר הזה?
אני יודע, אולי הם מפחדים מתמונות קשות, לא רוצים להתעמת עם כל הציבור החרדי. ברור כשהם נכנסים לתוך ישיבה ומתחילים לפזר, אז ברור שזה נראה יראה רע מאוד. אבל מה לעשות? קודם כל לא צריך להגיע לזה, ואפשר למכות בפעולות אחרות. המשטרה כנראה נוח למצב הזה.
אני חייב להוסיף משפט על ג'וש, על המשפט האחרון, שהוא יושב אצלי בראש מתחילת הקורונה. בגל הראשון של הקורונה צילמתי, גם צלם של הארץ צילם את זה איתי, אוהד, איך שוטרים עם פסדות ורימונים על, על, על הגוף מפנים אנשים שלומדים בבתי כנסת. ואתה יודע מה? שצילמתי את התמונות האלה, אמרתי לעצמי, תשמע, זה תמונות, הם מחר בבוקר יהיו שר בכל העיתונים. זה מזעזע. עזוב קורונה, לא קורונה. באדם בן 60 יושב ולומד. ובאים ככה, מוציאים אותו. אתה יודע, זה לא תמונה נעימה. לא לחרדי ולא לחילוני. ובבוקר אחרי זה, אף אחד לא דיבר על זה. וחיכיתי. ושבועיים אחרי זה פינו עוד בית כנסת. אבל בבית כנסת ההוא היה כבר תיעוד ששוטר זורק דלי על ילד, ושוטר נותן סתירה, ושוטר נותן אגרוף, ועל זה כן דיברו. אני חושב שהבעיה היא לא אם לאכוף או לא, זה איך לאכוף. בכל מקום אפשרי, בדרך של, של האכיפה, עושים טעויות.
טוב.
ואיפה שהם לא עשו, לא שמענו על זה פשוט.
זו הייתה שיחה לטעמים מעניינת וכואבת. תודה רבה לשניכם, חיים גולדברג, כיכר שבת.
תודה רבה.
וג'וש בריינר הארץ, תודה.
תודה.
נעבור לתחום המשפטי, פרשן המשפטי של חדשות 13, ברוך יקרא שלום.
ערב טוב.
אהלן, אריה, אהלן בן.
טוב, יש לנו כמה נושאים פה. אריה, במה אתה רוצה להתחיל? ממשלל נושאי המשפט שמונחים לפנינו.
שאלה אם העניין הזה של חתימת היועץ המשפטי הייתה חייבת להיות בכתב או גם הוראה בעל פה?
ההוראה לפתוח בחקירה נגד כן. נתניהו.
שמו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אבל שוב, אתה יודע, ברוח ימינו, דבר ראשון צריך להביא, להביא זה תעודת ביטוח שאני לא מדבר מפוזיציה, כן, זה נראה דבר מופרע. אבל אני אגיד לכם משהו, למשל כשהיה את הדיון על תיקון כתב האישום, אני ישבתי בדיון, יעידו עמיתי, אמרתי, צריך לתקן את כתב האישום, הפרקליטות לא נבחן נכון את כתב האישום, בית המשפט ייתן סעד לתקן את כתב האישום. וזה מה שקרה. בסיפור הזה של אישור היועץ המשפטי לממשלה, אני חייב להגיד לך שבעיניי זה קשקוש מארץ הקשקושים, ואני אסביר גם למה. אתה בא עכשיו ליועץ המשפטי לממשלה. הרי קודם כל, בוא נתחיל עם הבייס. אין, החוק כמובן לא מחייב אישור בכתב. נקודה. אוקיי, אין דבר כזה. עכשיו, בוא נלך למהות. למהות. אתה בא עכשיו ליועץ משפטי לממשלה. הוא אומר לך, אני נתתי אישור לחקירות. מה הרעיון של החוק פה? החוק פה בא ואומר שהמשטרה לא תעשה מה שהיא רוצה כאשר מדובר בנבחרי ציבור. ובצדק. ויש פה ענייני חסינות, הרבה מאוד דברים. לכן צריך כמובן שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה בתמונה. בא היועץ המשפטי לממשלה, אומר, הייתי בתמונה, מה אתם רוצים עכשיו? זה לא שכאילו יש איזושהי טענה כלפי המשטרה. מה, ממתי משתמשים בטיעון כזה כנגד היועץ המשפטי לממשלה? אתה לא אישרת כשהוא אומר, אני אישרתי. זה איזושהי
בדיחה
ומשחק שבאמת...
אבל אתה יודע, זה מלחמת התשה, ואני מסכים, אנחנו נשמע אחריך גם פרופסור שיפרשן את זה בצורה יותר ברזולוציות. עכשיו לגבי, בגלל שתקנו את כתב האישום, אני יכול לדרוש שוב חסינות ומבקש לדחות את הדיון, זו הטענה השנייה, מה זה, מה אתה אומר על זה?
שזה, כמו שאתה אומר, זה מלחמת ההתשה, זה מה שמנסים לעשות.
לא, אבל בכל זאת תקנו את כתב האישום, אז אולי, האם זה מקנה לו? אוקיי, כתב האישום, זה כתב אישום אחר, אז אני מבקש מההתחלה, כאילו הוא אומר פרישמיש, זה מה שהוא אומר עכשיו.
נכון, זה בהתחלה הוא טען שמי שדן בזה זה לא הייתה ועדת הכנסת, לא אותה ועדה הזמנית, עכשיו הוא טוען את הדבר הזה. תראה,
אבל בסוף זה לא שהוא ביקש ודחו אותו, הוא לא החליט לא לבקש.
נכון, אבל למה הוא החליט לא לבקש?
כי לא היה לו רוב.
כי לא היה לו רוב. עכשיו, קודם כל, למיטב קריאתי של המפה הפוליטית, נכון לעכשיו, גם עכשיו, כרגע לראש הממשלה אין רוב, ואני גם לא רואה לפי כל הסקרנט מה שהוא הולך להשתנות. אבל אני מניח שהוא מנסה עד כמה שאפשר, א', לשמר לו בכל זאת את האופציה הזאת, כדי לשמור את הטיעון הזה, וב', למצוא זמן. למשוך זמן. וכל דבר שמושך זמן מבחינתו כרגע זה טוב, כשאנחנו נמצאים במערכת בחירות. תשמעו, אני בן צודק שסנגורים מותר להם לבקש ולחפש מהיקב והגורן, וזה בסדר, וזה תפקידם. אני לפעמים אבל שואל בכל זאת, יש שם עורכי דין מאוד מאוד מוכשרים, לא תמיד מבין, אני מבין עד הסוף את התכלית של כל פעולה. למשל, העיסוק הזה באישור היועץ המשפטי לממשלה, זה נראה לי מין תכלית, כאילו, זה לא נראה לי שזה מוביל לשום מקום.
נגיד שהיה צריך אישור בכתב, ויש אישור בכתב לחלק מהדברים, אבל לא יודע, יש עדות של עד מדינה שקודמת לאישור, זה פוסל את העדות הזאת?
אז זה נורא נורא תלוי מה. אם נגיד, תראה, אתה למשל יכול להתגלגל לחקירה מאיזושהי בדיקה של משהו מסוים. נגיד, לתיק 4,000 התגלגלו מתיק בזק, אוקיי? שבהם תהיה התקמת עדויות אילן ישוע. אז עכשיו אילן ישוע מתחיל להעיד לספר סיפור. ואז הוא מתחיל לספר סיפור. בשלב מסוים הסיפור הזה גם נוגע בנתניהו. האם בשלב הזה צריכים להגיד, פוס, אנחנו לא מדברים יותר כי אתה מזכיר פה את זה? לא, הולכים ליועץ, יש ישיבת סטטוס. בשלב הזה רוצים לראות האם יש פעולות, האם עולה חשד נגד ראש הממשלה. מה היועץ אומר לגבי החשד נגד ראש הממשלה? תראה, מצב שבו לצורך העניין חדרת לחשבון הבנק של נתניהו, או לחלופין, עשית פעולה שבו...
איש ממנו חי עוד לא חזר מהמשימה הזאת.
ברור, אז אם עשית פעולה כזאת ללא אישור יועץ משפטי לממשלה שמגדיר לך אישור לחקירת חשד נגד ראש הממשלה, ברור לחלוטין שאתה לא יכול
לעשות דבר כזה. ברוכי, תודה.
תודה רבה.
נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, לדעתי זה פה בהוד השרון, פרופסור אביעד הכהן, שלום.
ערב טוב. שלום, אכן בהוד השרון.
רואה, שכנים אנחנו. תשמע, מבבט על עכשיו של הפרופסור, איך אתה רואה את כל התהליך הזה, המשפט שלו מתחיל וכן מתחיל ונדחה וכן חסינות ולא חסינות, סיפור האישור, יש איזשהו דבר אקדמי שאפשר להגיד עליו?
אני בטוח שאתם מופתעתם לפחות כמוני, אני לפחות עושה את עצמי מופתע, ממש כמעט נפלתי מהכיסא. תראו, זה המלאכה שהסנגורים עושים, אם לא הציעו אותה, היא לא התחילה אתמול והיא לא תסתיים מחר. זה מה שנקרא אצלנו במקורות שי פאי, שבת היום פסח היום, או כמו שהמאמן הדגול שלי, מי שאחרי שני אומר שי שיה פיה. היום קורונה, מחר פורים, מחרתיים פסח, עוד 4 חודשים, זה השישי במאי, השישה במאי.
זה גדול.
ועוד לא דיברנו לא על הבחירות ולא על הרכבת הממשלה, אבל לא על הקורונה. בקיצור, מוצאים כל יום תירוץ אחר, אבל השאלה היא מה יעשה בית המשפט, וזאת שאלה גדולה. עד היום בית המשפט היה לו הרבה אורך רוח, ובצדק אגב אני חושב, כי אחד הדברים שכמובן נטענו זה שלא הייתה הזדמנות נאותה לנאשם להתגונן, לא נתנו לו זמן ולא כלום. אבל גם חבל, גם אם הוא חבל חזק, בסופו של דבר הם מותחים אותו עוד ועוד, בסוף הוא נקרא. ואני חושב שבית המשפט באיזשהו שלב ישים מעצור, אני לא יודע אם זה יהיה השבוע או בעוד שבועיים, אבל בסופו של דבר בית המשפט גם הסבלנות שלו תפקע, ואני לא משוכנע, כפי שברוך גם אמר מקודם, אני לא משוכנע שזה בהכרח לטובתו של נתניהו. כלומר, זה נכון שכרגע הוא צובר נקודות והוא ינסה לדחות עוד ועוד, ומה שאפשר לדחות למחר תדחה למחרתיים, אבל בסופו של יום הדברים האלה גם משפיעים על התחושה שאדם כנראה יש לו בעיה, מכיוון שאחרת אולי צריך לדחות את זה כל כך הרבה. ואני כבר לא מדבר, אם המצב הפוליטי ישתנה, אז בבת אחת כמובן כל התירוצים האלה ירדו מעל הפרק. לכן אני אומר שוב, גם כשהם מותחים את החבל צריך לחשוב עד כמה כדאי למתוח אותו.
עכשיו הם אומרים עוד דבר, כיוון שזה כתב אישום חדש לכאורה, אז אנחנו מבקשים את זה לדחות, אבל יש מועד קבוע לדיון הקרוב, אז אנחנו מציעים לדון בו בנושא אחר, בנושא מהותי. מה הם רוצים לדון?
טוב, אני לא יודע מה הם רוצים לדון, אבל אני אומר שוב, בית המשפט בסופו של דבר הוא זה שמנהל תהליך. אז הם יכולים להציע לבית המשפט, אבל מי שבסופו של דבר מנהל תהליך זה בית המשפט והרכב, וזה הרכב מנוסה, מדובר פה בשופטים שלא נולדו אתמול ולא התחילו אתמול לשבת על כס המשפט. ולכן אני מעריך שגם אם הם ירצו לדון בדברים אחרים, בסופו של דבר בית המשפט ידרוש מהם. אז יכול להיות שוב, אמרתי שיקבלו, עכשיו אנחנו נכנסים לבידוד, אז יהיה עוד שבועיים, אבל בסופו של דבר העניין הזה לא יוכל להמשיך להידחות, מה גם שאני מעריך שאם זה ידחה עוד ועוד, אז גם אני לא אתפלא אם גם מישהו יגיש עתירה לבג"ץ, למה המשפט הזה נדחה? יש פה עקרון של שוויון בפני החוק, יש פה הרבה עקרונות שכמובן גם מחוללים. אז גם כשנאשם רוצה להתגונן, עדיין גם לדבר הזה יש בו.
אני מהתיאור הקודם שלך, פרופסור הכהן, הבנתי שבשפה של הרחוב, שעליה אני אמון פה, בעצם מותר לך לטעון ולמשור זמן עד שאתה בעצם מעצבן את השופטים. ויכול להיות שהם חוצים את הקו הזה. עכשיו אני רוצה, או שלא, אני רוצה לשאול אותך, לנצל את שהותך כאן איתנו על הקו, על פרשה שנדמה שהייתה לפני באיזה 17 שנה, אבל היא הייתה בעצם לפני כמה ימים, וזה אותו שידור בעובדה, שמראה את אותה מזימה לכאורה, להקליט את בעלה של השופטת, של הנשיאה, אומר משהו כמו ביבי צריך להיות בכלא, וזה נעשה על ידי עורך דין שותף של עורך הדין של ראש הממשלה. האם אתה מזהה פה אירוע שצריך להביא לחקירה, או שבעצם אם בעלה, ועכשיו אני אומר את זה לא בציניות, אם בעלה של הנשיאה הוא כבר בא עם דעה משוחדת שנתניהו צריך להיות בכלא, אז הציבור צריך לדעת את זה.
קודם כל, אני בכלל באופן עקרוני תמיד בעד שקיפות. אני חושב אם יש דברים כאלה, ציבור צריך לדעת אותם. אבל מכאן אני אומר שוב, לחשוב שהדברים האלה מכירים את המשפט, זה משחקים, היינו אומרים בגן הילדים, משחקים של גן ילדים. בסופו של דבר, הדברים האלה לא מכירים משפטים. מי שחושב שהקלטה כזאת או אחרת, או מהלכים כאלה, הם נכון שמסיטים את תשומת הלב התקשורתי. זה נכון, העובדה היא שאנחנו מדברים על זה עכשיו. אבל בסופו של דבר, בית המשפט, שוב, מדובר פה, כמו שאמרתי, בשופטים מנוסים, מה שיקבע זה הראיות, ורק הראיות, דיני הראיות ולא דיני הכיכרות. וכל הניסיונות האלה הם שוב טובים לתקשורת, אולי הם טובים גם לבחירות, אבל אני לא חושב שהם ישפיעו לא לטוב ולא לרע, אגב, לא לטוב ולא לרע, על המשפט בסופו של דבר שופטים התייחסו לראיות, ועל פי זה מקבעו האם האיש השם או לא השם.
עכשיו, לאור ההתנהלות, אתה יכול להעריך סדר גודל של חודשים, שנים, למשפט כזה?
עשורים?
שנים. אני חושב שנים, ואני אגיד גם למה שנים, מכיוון שקודם כל מדובר פה, שוב, אלה כן הגיעו להסדר טיעון, שפה צריך לסייג את זה. אם לא יגיעו באיזשהו שלב, הסדר טיעון יכולים להגיע בכל שלב, זה לא צריך להיות מחר, יכול להיות גם בעוד חצי שנה. אבל אם לא יגיעו, קודם כל, עד שישמעו את העדים, ואחר כך הניתוח של הראיות, וכל הדחיות שאנחנו רואים, ואחר כך גם יהיה עירור, אל תשכחו, אנחנו נמצאים כרגע במחוזי, אז ודאי שיהיה עירור לעליון, לא משנה אגב מי יפסיד פה.
כן.
לכן דובר פה על שנים. כמה שנים? זאת שאלה מעניינת. תלוי בין השאר בקצב של בית המשפט, בסבלנות של בית המשפט, ובין השאר גם בניהול המשפט על ידי עורכי הדין. כלומר, עד כמה עורכי הדין ירצו פה באמת לשחק על זמן, כמו שאם ניקח מושג שאול מעולם הספורט, או שבאמת יחליטו באיזשהו שלב שצריך לנהל את המשפט הזה, וטוב שהוא יסתיים יום אחד וירד מסדר היום שלנו.
אסיים את זה ככה, אסכם את זה ככה. יש סיכוי שחלק מאיתנו יזכו לראות את הסוף של האירוע הזה. פרופסור אביעד הכהן, תודה.
תודה רבה.
עורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
שלום,
שלום. מינוי חירום לפרשן, למרות שאתה בעל עניין מובהק באירוע, סמוטריץ' ובנט. זה הולך לחתונה או לגירושים מכוערים?
בסופו של דבר זה פוליטיקאים, והם יעשו מה שהאינטרסים הפוליטיים שלהם אומרים. סמוטריץ' לא רוצה לעזוב את בנט, ממש לא. הקולות שהוא עושה כרגע זה קולות תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. אני אגב מעריך את סמוטריץ', כן, חבר כנסת ראוי, מוכשר, באמת כל הסופרלטיבים.
אבל אתה לא מוכן להחזיק אותו.
בדיוק, הוא לא רוצה לעזוב את החממה. בנט, יכול להיות שהשיקולים של בנט הם אחרים. תראה, אנחנו יודעים כולנו לקרוא את המספרים.
אתה ראית את הסקר אתמול, שמראה ב-12 שלשום או אתמול, שבלי סמוטריץ' בנט עולה בשני מנדטים.
אני לא מתפלא. אני לא מתפלא, לא כי סמוטריץ' לא חק ראוי, אלא כי בנט מכוון לקולות של מרכז, של משהו כזה, אתם יודעים, אנשים שאין להם איזשהו נטייה פוליטית, בטח לא ימין מובהק, ולכן אני לא מתפלא על הסקר הזה. אני חושב, אגב, זה מה שחשבתי בבחירות הקודמות, הבחירות שלפני זה, שצריכות להיות שתי מפלגות. מפלגה אחת של בנט, שפונה למרכז, שפונה אנחנו בלי, אנחנו רק קורונה, אין לנו אג'נדה, אין לנו כלום. ומפלגה שנייה, כתומה, ימנית, ברורה, מערכת המשפט, התיישבות, ציפוח, עונש מוות למחבלים, כל הדברים האלה. בוא נראה אם זה יצא לפועל. אני לא מתרגש ממה שסמוטריץ' עושה היום, הוא אומר, תחזיקו אותי לבנט, זה מה שהוא עושה.
הרבה זמן אני שומע אנשים אומרים שמאלן בתור כללה או פשיסט בתור כללה, הרבה זמן לא שמעתי את המילה מרכז מבוטט בתור סוג של גידוף.
שזה אנחנו מעלים לך את איתמר, נו, מה אתה רוצה?
אבל איתמר, תגיד, במקרה הזה אתה חושב שצירוף של עוצמה יהודית עם האיחוד הלאומי של סמוטריץ', הוא קורא לעצמו הציונות הדתית עכשיו, הוא פותח קמפיין עצמאי, האם זה גוף שיכול לעבור את אחוז החסימה ולהשפיע בכנסת?
כן, לטעמי זה בהחלט אפשרי. תראו, סמוטריץ' שווה מנדט, מנדט וחצי. אנחנו הוכחנו שאנחנו כבר עומדים שניים וחצי של מנדטים בזמן שהציבור חושב שיש לנו סיכוי. אין לי ספק שביחד זה בהחלט יכול להרכיב מפלגה. אגב, תתפלו, אני באמת לא יושב בבית ומחכה לסמוטריץ'. אני מבין שסמוטריץ' רוצה לעשות איזשהו...
רגע, סליחה רגע, אתה מתמודד?
מה זאת אומרת? עוצמה יהודית מתמודד?
התשובה אתה תקבל בקרוב, אבל בוודאי שעוצמה יהודית מתמודד. איזה שאלה,
ודאי. מה, איזה שאלה? תמיד הייתה את השאלה הזו, לפני כל קמפיין, כן ולא, וכן ולא.
ותמיד הלכנו, ותמיד התמודדנו, ב-2013
ידידנו. טוב, תשמע רגע, אני, השיחה הזו נינוחה...
יש לכם איזה סגן רמטכ"ל לצרף? כי זה...
סגן מחלקת תג מחיר.
אולי מישהו יאמר שי, אולי ניקח מישהו יאמר שי.
אבל מכיוון שהשיחה הזו כרגלך איתמר היא נוחה מדי, אז אני פה רוצה להטיל פחד ומורה, או לפחות אנדרלמוסיה, ולהגיד,
תגיד את האמת, אתה לא רוצה לחזור הביתה ושיגידו לך מה אתה מתבדח עם בן גביר.
לא, להתבדח, אני מוכן להתבדח גם עם השטן, זה פה יש לי בעיה עם השטן, או אפילו עם בן גביר. אבל אבל בכל זאת תשמע, אתם המפלגה, או לא רק אתם, כל הימין הקיצוני, זה הכי, היחס רעש וצלצולים מנדטים הכי לא סביר, כי אתה עושה המון רעש, אבל בסוף אתה מנדט ורבע, הוא מנדט ושלושת רבע, יחד עם אריה אתם אולי שלושה מנדטים, אז מה? מה כל הרעש הזה?
קודם כל, אתה צודק שצריך ללכת לעשות חיבור. אני מסכים שצריך להיות חיבור, לא יודע אם סמוטריץ' דווקא, אבל צריך להיות חיבור. דבר שני, אל תזלזל, אתה אומר לי, אתה עיוות 84,000 קולות, תן לי לומר לך משהו, אני מקווה שזה לא ישמע שחצני. אני לא בטוח שאופר שלח שירוץ לבד בסדר, או שירון זליכה, או כל מיני גורמים כאלה ואחרים שבאמת אתם מפרסמים.
אגב, ירון זליך, האם כבר אמרת, עכשיו אנחנו בשיחה רצינית, אתמול ראיתי, הוא ההפתעה הכי גדולה שלי עד עכשיו, הוא 2.8%.
100%, אבל...
הוא על סף הזה.
על 84,000 קולות זה המון.
אגב, המשפט, אריה, שמתם למשפט שהוא אמר, הרגע הוא הקץ את בצהל, לא בטוח שדווקא סמוטריץ'.
הוא לא הקץ, הוא לא הקץ. הוא התחיל לנהל את המסע ומתן.
אוי, זה גדול. יש לנו פה, כל אחד יכול לפרשן את השני מתוך הקישקס. טוב, איתמר, עוד משהו שאתה רוצה למסור למאזיננו הרבים?
אוהב את עם ישראל, ונשתדל לעשות הכל באמת כדי להצליח.
לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו
מודד. כי גם אתה יודע, בן כספית, שאם אנחנו נצליח, הצלחתנו הצלחתך, הרי אנחנו נביא שינוי שאתה...
עכשיו הטרנד זה לאהוב את הערבים, תלמד מביבי.
כן? אני אוהב את כל מי שנאמן למדינת ישראל. מי שלא נאמן, שילך מכאן.
או נאמנות או אזרחות. עורך הדין איתמר בן גביר, תודה.
תודה רבה.
יתראה, שלום שלום.
מעבר מה זה חד מ-74,000 ל-70 מיליון מצביעים, זה טראמפ. נדמה לי שביידן קיבל 76 מיליון. עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, ראש המרכז תקשורת בינלאומית בבר אילן, שלום.
ערב טוב.
נו, זהו, גמור ג'ורג'יה?
כן, זה כמעט גמור. אחד המועמדים כבר זכה, זה רפאל גמליאל וורניק, לפי השמות הפרטיים
שלו. גמליאל הזה הוא לא אוהב ישראל גדול ככל שאני מכיר, זה לא רבן גמליאל.
כן, זה לא רבן גמליאל, אבל תשמע, רפאל גמליאל עם שמות פרטיים שמתפלל במקום שנקרא אבן עזר, או אבן עזר בעברית, היית חושב שזה יהודי אורתודוקסי בבית תפילה יהודי. אבל הוא כומר שחור בכנסייה בפטיסטית באטלנטה, שמרטין לותר קינג עמד בראשה בין 1960 עד שנרצח. כן, הוא אשם באנטישמיות ואנטישראליות, הוא השמיע כל מיני ביטויים לפני הבחירות, השווה יהודים לבעלי עבדים ואת ישראל לדום אפריקה. אבל הוא הסנאטור האפרו-אמריקאי הראשון...
אוזניים תצילנה, שמעתי איזה נאום אנטישראלי שלו באמת קשה מאוד.
נכון, כן, אבל הוא הסנאטור האפרו-אמריקאי הראשון מג'ורג'יה, במהלך הבחירות הוא השמיע זמירות אחרות לגבי היחס שלו לישראל וליהודים. הצו השני זה ג'ון אוסוף
שמפסיד ליהודי, שמנצח, ג'ון אוסוף יהודי בקיצור.
ג'ון אוסוף, אבא שלו יהודי, אז תלוי איזה רב אתה תשאל, אבא שלו יהודי, אבל...
הרב קניבסקי, מה אומר הרב קניבסקי, זה מה שקובע עכשיו.
שהוא שיקסה.
כן, לפני שעה הוא כבר הכריז על ניצחונו, עדיין יש, צריך לספור שם עוד איזה 2%, הוא הוביל בכמה עשרות אלפי קולות, בכלל המרוצים האלה היו מאוד צמודים, אבל תשמע, ג'ון אוסוף הזה יעניין אותך, קודם כל הוא מאוד צעיר, הוא בן 33, הוא איש תקשורת, פיק סרטים דוקומנטריים, נחש על איזה נושא, שחיתות פוליטית, בן עיתונאי חוקר, מייקל אורן היה המרצה שלו ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון, אורן היה שם באיזה קתדרה שאני אפילו סייעתי להקים ב-1981, הוא אמר שהוא המנטור שלו, אולי להחזיר את מייקל אורן לוושינגטון.
אבל הניצחון של הדמוקרטים בג'ורג'יה זה חדשות רעות לישראל, אני צודק?
בצורה מסוימת, מפני ששני הסנאטורים האלה הם יותר ליברליים, אפילו ג'ון אוסוף קרוב.
לא, עזוב את הסנאטורים, אתה מדבר עכשיו על העצים. ארי שאל אותך על היער. היער אומר, גם מי שסולד מטראמפ, לדעתי כמו שנינו, אם כי מודע לזה שהוא עשה הרבה מאוד דברים טובים לעם ישראל, יודע שכל ראש ממשלה ישראלי, עדיף לו שהנשיא אין לו את הכוח האבסולוטי ושולט גם בשני בתי הבית הנבחרים, והוא יכול, אתה יודע, לשחק עם איפאק ולעשות לו צרות, והנה ביידן מקבל פה את כל הזירה מימין עד שמאל, וביבי יהיה קצת בצרות.
נכון, זה נכון מה שאתה אומר, בייחוד התחלתי להגיד ששני הסנאטורים האלה באמת משתכים יותר לאגף הפרוגרסיבי ליברלי של המפלגה הדמוקרטית, שהם בין ביקורתיים מאוד לבין עונים לישראל, אבל יש בכל זאת איזשהו תהיה איזושהי תוצאה חיובית, בפני שיושב ראש או מנהיג המפלגה הדמוקרטית בסנאט יהיה צ'אק שומר, שהוא סנאטור יהודי מניו יורק, הוא התנגד בזמנו להסכם הגרעין עם איראן נגד אובמה, כך שהוא יכול להיות גשר יחד עם יהדות ארצות הברית לשיקום היחסים עם המפלגה הדמוקרטית שנתניהו הרס. לא בטוח שנתניהו יצליח לשקם את היחסים האלה, אבל בהקשר הזה אני חושב שזו טעות הייתה לשלוח את גלעד ארדן להיות שגריר גם באום וגם בוושינגטון. צריך משרה מלאה בוושינגטון, גם לפי התוצאות האלה של הסנאט, עם מישהו שיכול לדבר גם עם הדמוקרטים.
תגיד, אפרופו משרה מלאה, את מי היית שולח, אם יש לך, אתה יודע מה, אולי אפילו את עצמך, כאילו מישהו שמדבר דמוקרטית, לזה אתה מתכוון?
כן, אני חושב, יוסי כהן יכול להיות מועמד טוב, הוא גם מוזכר כמועמד, יש לו קשרים מצוינים בוושינגטון, עם זרועות הביצוע, יש לו הילה של איש שהשיג קוסם, מין קוסם כזה בתחום המודיעין.
אתה לא מתכוון לאורך הדין.
לא, אתה יודע, אנחנו יודעים למי אני מתכוון.
יש הרבה כהנים, עכשיו אנחנו מתכוונים.
תגיד, משפט על הקלטת של טראמפ שמנסה לשכנע את מזכיר המדינה של ג'ורג'יה למצוא לו עוד איזה 11,000 קולות, גם כשהוא אומר לו, אדוני הנשיא, הכל היה חוקי, אין לנו, הוא אומר לו, אתה רפובליקאי.
כן, תשמע, זה הסיפור. טראמפ הוא שונא לוזרים, הוא הלוזר הכי גדול, גם הפסיד את הבית הלבן וגם את הקונגרס. וההתנהלות שלו בג'ורג'יה הייתה גם מופרעת, גם פרועה וגם גרמה נזק. איך אנחנו יודעים? מפני שבסיבוב הראשון, בשלושה בנובמבר, הלו, היו המרוצים האלה התקיימו גם אז. ואז המועמדים הרפובליקנים הובילו. אמנם לא בשיעור גדול, אבל הם הובילו. עכשיו התהפכה הקערה. והתקפות שלו, גם על מזכיר המדינה שאחראי על הבחירות שם, הרפובליקני, רפנסברגר, וגם על המושל, גם רפובליקני, בריאן קמפ. שמע, זה פילג את המפלגה הרפובליקנית בג'ורג'יה. והשיחה הזאת שרפנסברגר בעצמו הדליף, איזה מין נקמה כזאת בטראמפ, זה גרם להפסד שם.
וצריך להדגיש, זה רפובליקני הדליף, זה לא איזה מזימה של הדיפ סטייט של הדמוקרטים. זה פשוט אירוע, זהו.
תראה, מה שטראמפ רצה מהם, שהם יודעו שהיו זיופי בחירות בג'ורג'יה, ואי סדרים, שזה אומר שהם היו צריכים להגיד שהם לא עשו את העבודה, לא, זה אי אמון בהם, הם אחראים לבחירות האלה. זה קרה בעוד מקומות בארצות הברית, זה הזוי לחלוטין,
הייתה שפיעה
קשה מאוד של טראמפ.
פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום.
עורך דין גונן בן יצחק, קריים מיניסטר, מחאת בלפור, שלום.
ערב טוב.
שמע, הולכים להיכנס לסגר רביעי, אני מסרב לקרוא לו שלישי, אבל בעצם מוחלט, ואני שואל את עצמי מה המדיניות ההפגנות. אני כרגלי, גם פעם קודמת, אמרתי, אומר, שצריך להפגין פה סולידריות, אף אחד לא יקרה לו כלום, אם תהיה הפסקה של שבועיים במחאה הפיזית ההמונית, אפשר למצוא מיליון חלופות, וגם לייצר תחושה של סולידריות, ואני מנחש שאתה ממש לא זורם איתי.
תראה, קראתי את הציוד שלך, וזה לא שאני ממש לא זורם איתך, אני אגיד ככה, אני חושב שצריך לעשות פה איזונים, ובמקרה הנוכחי, אנחנו קודם כל נמצאים במצב בריאותי באמת מאוד קשה. אי אפשר להתעלם מזה, יותר קשה ממה שהיה בסגרים קודמים, שהוא נובע, טוב, לא נכנס את זה עכשיו, ברור שממשלה פה קשלה, אבל אנחנו צריכים לגלות אחריות. אני מניח שמה שיקרה, זה שההפגנות התנהלו כמו שהם התנהלו בסגר הקודם. כלומר, יהיו הפגנות בבלפור, אבל הפגנות, אני מניח, שיהיו יותר מצומצמות, וגם ייקחו בחשבון את הדרישות המאוד קפדניות של ריחוק חברתי וכולי, ואנשים יפגינו גם קרוב לבית שלהם במרחקים שהתקנות מאפשרות. למרות שאני אגיד, התקנות שעכשיו התקבלו, בשונה מפעמים קודמות, אין פה בעצם הגבלת מרחק להפגנות. אני חושב שאנשים סך הכל, במידה רבה זה עשה טוב, אנשים יצאו מחוץ לבתים, גם אנשים שבדרך כלל לא מגיעים לבלפור, יצאו והפגינו, אני מניח שזה יקרה גם בפעם הזו, אנשים יממשו את הזכות שלהם ליד הבית, וליד בלפור, מכיוון שבלפור זה גם סמל, וההתמשכות של ההפגנות גם באינטנסיביות, ובזה שאנחנו לא עוזבים את המאחז הזה, זה גם איזושהי חשיבות סמלית, זה יימשך, אבל יימשך כמובן בקפדנות, בתוך שמירה על מרחקים, והמצב הוא באמת קשה, אי אפשר להתעלם מזה.
המאהל מאויש כל הזמן, והפגנות נמשכות כל הזמן, אבל נדמה לי שבשבועות האחרונים, גם בגלל התחלואה, יש ירידה במספר המפגינים שמשתתפים בבלפור.
אכן, גם בגלל החורף.
זה לא תהליך טבעי?
כן, תראה, היו אנשים חשבו שההפגנות בכלל, או המחאה בכלל תיפסק. המחאה לא נפסקה, וגם יש בה רוח וחדוות לחימה, אבל נכון שהמספרים פחות גדולים, זה די ברור, תנו, קודם כל, ירושלים קרה, ובאמת קשה מאוד לשמור על רמה של כמויות גדולות של אנשים בבלפור. קשה גם לאנשים להגיע, אבל בואו נסתכל על כל רחבי הארץ. יש מאות נקודות בכל רחבי הארץ, בצמתים, בגשרים שממשיכות לפעול. כלומר, אנחנו מסתכלים רק על בלפור, אבל בלפור זה מאחז חשוב, הוא לא היחיד בתוך המחאה הזו. יש נס ציונה, ויש בקומות נוספים.
גונן, דבר שעבר כמעט בלי סיקור תקשורתי, זה ניסיון ההצתה של המעל. יש עצורים, יש התקעתה רגע, אתה עובד כל הזמן מול משטרה, קורה משהו עם העניין הזה? כי זה באמת כבר היה סוג של פלירטות עם אסון.
שם קודם כל נעצרו שני קטינים, שכנראה הם אלה שציטו, אחרי פעילות ככה באמת מאוד נמרצת של אנשים שם מהמאהל, שזיהו את שני הקטינים האלה, ואני יודע שזה מטופל על ידי המשטרה, אבל תראו, יש בכל רחבי הארץ המון מקרי אלימות, רובם לא מדווחים, אני מתעסק בזה כל השבוע, כל שבוע, יש לנו הרבה מאוד מקרי אלימות, אני לא מדבר כבר על מקרי אלימות למשטרה, שזו רעה חולה אחת, אבל...
תגיד,
אבל
מתי נפתח...
בתקופת בחירות זה רק יחמיר, זה לא הולך להיות קל יותר.
שום דבר טוב לא מאיים עלינו. מה קורה עם המשפט שלך במשפט?
ב-22 לפברואר יש לי בעצם הקראה של כתב האישום שלי, ואני...
יש אישור של היועץ המשפטי לממשלה לכל הדבר הזה? אני צוחק. אפרופו נתניהו. טוב, כשתצטרך בטיעונים לעונש, נקרא לאריה.
כן. אני בטוח ש...
שער איתן יספק את הסחורה בדיוק. עורכת דין גונן בן יצחק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה, ערב טוב, ביי.
עורך ומפיק אסף נבו, אחראי לשידור תום זוהר, עורך הדיגיטל מיכל קדו, שכן ספורטינג קופן ושרף. אם אני אצטרך בטיעונים לעונש, אתה תבוא?
כן, לפחות כלא נוח. לא ממש לאורך התקופה כמו לתנאים.
הבנתי, אז זה לא לבנות על זה. טוב,
מחר אתה תהיה פה. מחר אני פה עם רוני, אני חושב.
ואני בבוקר, ביי.
להתראות.